טוב, צהריים טובים, אנחנו בסדרה המופלאה, הדרך לחיים של משמעות. בפעם הקודמת התחלנו לדבר על אהבה, על המילה הזאת היא אהבה. ומתוך הנחת יסוד שאהבה היא שפת הנשמה. וכשאדם מצליח לחוות בצורה אמיתית ועמוקה אהבה, אז בין אם זה אהבה לזולתו, איש לאשתו, אישה לבעלה, לילדים, ובוודאי ככל שמעגלי האהבה גדלים, מתרחבים, אהבה לעם ישראל, אהבה לבריאה כולה, אז ככה התחושה העמוקה והפנימית של המשמעות הולכת ומתגברת. אז ניסינו להגדיר בפעם הקודמת מה זאת אהבה. דרך השפת האמת הזה שלמדנו כבר. והמקום שהגענו אליו היה שבעצם אהבה זה יכולת, היישום של אהבה זה יכולת נתינה, והביטוי שלה זה רצון להתאחד, להיות אחד עם, אהבה בגימטריה אחד. אז זה ממש הפוך מאיך שתופסים את המושג אהבה באופן פשוט. אני אוהב משהו, זאת אומרת, אני אוהב לקבל אותו אליי. אני אוהב משהו, זאת אומרת שאני רוצה לתת לו. זה הביטוי. והנחת היסוד היא שכשאנחנו מצליחים לשוחח או לחיות במרחב האהבה נכון, הדבר הזה מאוד מאוד תורם לתחושת המשמעות והזהות והשמחה והשלמות והטוב שאדם מרגיש עם עצמו. אז לכן בחרנו, אחרי שעסקנו במיפוי, מיפוי הנפש פחות או יותר, באופן ראשוני, כן? נפש אלוקית, נפש בהמית. יש לזה הרבה השלכות נוספות, אבל להכיר את העניין הזה של המאבק, אנחנו מגלים שבעצם העבודה המרכזית של הבינוני זה להגביר את האהבה על ה... מה היה הצד ההפוך של האהבה? לא. על הפרטיות. בסדר? להגביר את האהבה על הפרטיות, או להגביר את האהבה על הקבלה. אם אני אוהב, אני נותן. אם אני לא אוהב, אני מקבל. עסוק בלקבל, עסוק בלינוק. טוב? אני ניתן לדבר הזה כמה דוגמאות, כדי שזה יהיה יותר ברור. ואז... איתי, אתה יכול להכין לי איזה קוס תה שיציל אותי, תודה, סליחה שאני מדריך אותך. ניתן לדבר על זה כמה דוגמאות, ואז נלמד עוד חלק, עוד פרק בתניה. יש שני מצבים שהם מצבים מוגדרים. מצב אחד, ילד. ילד, אנחנו יודעים, איך... ילד, נכון. מה מגדיר ילד שהוא... אין לו מספיק דעת, הוא לא מספיק מסודר, מאורגן, לא מתוכן, אין לו מספיק תכנונים, כולו רגש, נכון? ילד, יודעים איך נראה ילד. צד אחד. צד שני, יש מבוגר. אתם תגידו איזה גיל זה מבוגר, 18, לא יודע מה, 20. באמצע יש איזה משהו כזה לא ברור, שנקרא גיל ההתבגרות, שמעביר אותנו מילדות לבגרות. נכון? גם פיזית, גופנית אפילו, וגם בעיקר נפשית, מנטלית וכו'. מהי התכונה המרכזית שעליה ניתן להצביע, שמבדילה בין ילד לבין מבוגר? כלומר, כשאדם רוכש לו את התכונה הזאת, אפשר להגיד שהוא יצא מהילדות. אחריות. מה עוד? רצינות, אחריות, גם ילדים יכולים להיות אחראים. אתה מטיל על ילד משימה, יש לי הבת שלי בכיתה א', שרתת לה לשטוף כלים, היא עושה את זה כמו שצריך. אז אתה אומר, אסף אומר, רצון לתת. כדי להבין את הדבר הזה, ברוך תהיה, הצלת אותי עכשיו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, שכל הידוע. אסף אומר, דבר מאוד מאוד חשוב, בואו ננסה להבין את זה עוד טיפה. חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין שהרבה מתבלבלים בו. חזל אומרים, אדם עד גיל 13 יש לו רק יצר הרע. ובגיל 13 הוא מקבל את יצר הטוב. עכשיו, כל מי שהיה בעצמו בין 13 או שיש לו ילדים בגיל 13, יודע שעד גיל 13 פחות או יותר הם מתוקים וחמודים, ומגיל 13 מתחיל השלב הנהמות. תגידו לי מה לעשות, אני יודע מה אני, כן, כל ה... גם כל היום, רעבים גם כל הזמן, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ומתחילים כל הסיבובים שנערים לוקים בהם, כן, ככה, יום אחד ככה, יום אחד ככה, יום אחד עם כיפה ענקית, יום אחד הוא עם כיפה קטנה, יום אחד הוא נחמד ונאי, יום שני הוא מאיים וזועף, גיל כזה, גיל ההתבגרות, נכון? כן, שזה הרבה הגדרות, גיל. אז למה חזל אומרים שעד גיל 13 יצר טוב ומגיל 13 יצר רע? והתשובה היא בדיוק הפוך, עד גיל 13 יצר רע ומגיל 13 יצר טוב. התשובה היא בדיוק כמו שאמרת, השפה. הבחנה בין טוב לרע, זה לא ההבחנה בין מעשים טובים לרעים, אלא זה בין היכולת לתת לבין חוסר היכולת לתת. ילד קטן, הוא עוד לא מסוגל לתת. גם כשהוא נותן, זה רק כי הוא יודע שהוא יקבל. הוא עוד לא מסוגל לתת, הוא עוד לא שם. לכן תינוק נקרא תינוק, כי הוא כל מיני יונק. יונק תשומת לב, יונק יחס. אנחנו נותנים לו את זה בשמחה, אנחנו מבינים שזה מה שהוא צריך. זה ממלא את האדם אחרי זה לכל חייו. אבל זה נקרא יצר הרע. הרצון לקבל באופן מתמיד, בלי לתת. נכון? תמיד ילדים צריכים לקבל משהו. אם תלמד, תקבל פרס. נכון, הרמב״ם אומר את זה כבר. אם זה, תקבל, תמיד מבצעים, פרסים. למה לא להגיד ילד בכיתה א', אם תלמד, תדע. מה? בכיתה השנייה מחלקים פרסים, בוא נלך לשם. בסדר, זה ודאי חשוב, נכון, גם להכניס לילדים את הערך הזה, שהעיקר זה הידיעה. אבל הם מאוד מאוד זקוקים לתמיכה הזאת, לקביים הללו. עד שהם מגיעים לגיל 13 או 14 או 15 וכבר מדהים, די, אני כבר לא צריך את זה כבר, אני לא צריך סוכריות כדי ללמוד תורה, התורה היא יותר מכל סוכריה, בסדר? אז זה בדיוק העניין הזה. מי שמסוגל לתת, זה נקרא יצר טוב. הרצון לתת בעומק הוא בסיס האהבה. הצדיק, אומר הרב קוק, אני אוהב את כולם. אני אוהב את, יש פסקאות כאלה של הרב קוק, אני אוהב את העולם, אני אוהב את העולמים כולם, אני אוהב את כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, בלי, כולם, אני, אהבה עמוקה, אתם מכירים מה הרב כותב באורות הראייה? אהבתיך עמי ולאומי, לא מכירים את זה? לא. נקרא לכם, שנייה אחת, הכין אותי מראש, אני מקווה. נקרא פרקים אישיים כלל ישראלים. תראו איך כותב צדיק. אני מזכיר לכם, אנחנו בינוניים, אבל תראו איך כותב צדיק. שימו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל ההרגשות, החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם מנכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם, ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם, אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. אני מוכרח לאהוב אתכם, מוכרח. כאילו, אני לא יכול בלי. אתם מבינים שהבינוני עובד עבודה אחרת. אנחנו צריכים להתאמץ לאהוב. את מי ש... אנחנו תכף נדבר איך מתאמצים, איך עושים את זה. מישהו זורם איתי, מישהו חבר שלי, אז אני אוהב אותו, אבל מישהו לא חושב כמוני, אז אני צריך להתאמץ כדי לאהוב אותו. הצדיק הוא כאבן השואבת, נמשך. כי הנשמה שלו מאירה מבעד לגוף. אמרנו, הנשמה שלו היא הוא דובר את שפת הנשמה. אני מוכרח לאהבת חמה בעין קץ, אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל עצורות הן באהבתכם, באהבת כללותיכם, הכלל שכל הפרטים שלכם בהווים וחיים, כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של ריבכם אני מנסה לאהבת אלוהים. עמכם, עמי, אומתי, עמי, מקור חיי. עם נצחכם אני חי חיי נצח. ארץ תקוותכם קודש שלי, כרמלה ושרון מקור התקווה. וכו' וכו'. הוא גם כתב שיר, הרב קוק. נראה לי שזה פה. מקווה. לא מוצא את זה כאן. אבל יש לו שיר, אהבתיך, עמי ולאומי. הנה אולי כאן. רגע. זה קראתי באורות הראייה, עמוד נון משהו, נון גימל. יש פה שירים שהרב קוק כתב, ואמור להיות פה אחד מהם השירים הזה. כן. השיר הזה מתחיל, אהבתיך, עמי ולאומי. שיר, הוא כותב שיר שלם על איך הוא אוהב את עם ישראל. טוב, זה הצדיק. אנחנו נראים על בנוני, נכון, אבל זה השפה. אם נצליח לאהוב, אם נדע לאהוב, שם המון המון שירים שנכתבו על אהבה, שירים חלק דווקא, אם נדע, חלק דווקא שירים טובים, אם נדע לאהוב באמת, נוכל לאחוז יותר בדבר הזה שנקרא חיים של משמעות. זה לא יאומן כמה, נגיד בזוגיות, בני זוג לא מבינים את זה לפעמים. הם חווים, למה אני איתך? כי את נותנת לי, את מעניקה לי, אני מקבל, מקבל, מקבל. ברגע שהקבלה הזאת כבר לא מוצאת חן בעיניי, כבר התרגלתי, או כבר, אז מתחילים הסדקים. אבל עם כל העניין של האהבה זה שאני מתחתן עם מישהי כדי שאני אתן לה והיא תיתן לי. ביחד כל אחד יהיה מסור לזולת, אז הדבר הזה הוא אין לו סוף. זה גם רק הולך ומתגבר, אתם מבינים? שאם עסוקים בקבלה, כמה אתה יכול למצוץ מהשני? די, הוא נתן, כל אחד נותן, בסוף כל אחד נגמר. ואם כל אחד עסוק בלתת לזולת, כל אחד עסוק בלמסור את עצמו, כל אחד עסוק בלהעניק, אז זה אין סוף. אני נותן למישהו, זה גורם לו לרצות לתת לי עוד, זה מין מעגל אינסופי. אומרים שהרבי מלובביץ' היה בדרך כלל צדיקים, לוקחים פדיון נפש. הרבי נתן דולר. כי הוא רצה שכל אחד שהוא נותן לו, הוא להפוך אותו לנותן. הוא אומר לו, אני נותן לך ואתה תיתן איפה תגיע. וככה, עוברים אצלו, לא יודע מה, אלפי אנשים כל יום ראשון, כל אחד שעבר אצלו, הוא הפך אותו למה? לנותן. הפך אותו לאוהב. הפך אותו לאחד שבמקום שהוא יגיע הוא ייתן. אלפים כאלו. בסדר? בסדר. אז כן. נכון. אז לא יודע, אידיאל לאהוב את כולם זה אידיאל שייך לגדולי גדולים. אז אנחנו לא שם. אבל כן, אני אוהב מישהו, אני אוהב אותו, אני קודם כל אוהב אותו ספציפי, מבחינתי הוא אדם מיוחד, אני אוהב אותו, ואני גם אוהב אותו וגם אוהב אותו. אני רוצה לתת לכולם. בסדר? רוצה לתת לכולם, רוצה להיות שייך לכולם, והדבר הזה נותן, אני מזכיר לכולם, הכותרת הדרך לחיים של משמעות היא בעצם סימן ולא סיבה. אני לא מחפש את התענוג הזה, אבל אם התענוג הזה מגיע, זה סימן שאני בדרך הנכונה. זה הדרך של הנשמה להגיד, תקשיב, אתה צועד בדרך הנכונה. היא משדרת שדרים על ידי עונג נצחי, שמבטא את העובדה שאני צועד בדרך הנכונה. אז כשאדם מצליח לדבר את שפת האהבה הנכונה, הוא חש בקרבו עונג כל כך גדול, שזה בעצם ההוכחה שנגענו כאן במשהו שקשור לנשמה. וזה מה שיוצר את תחושת המשמעות החזקה. בסדר? עכשיו, אני מסכים איתך שאם אתה אומר אני אוהב את כולם, הרבה פעמים זה אומר שאני לא אוהב אף אחד. אז זה ברור שהקרוב קודם, קודם כל, אמרנו, אדם צריך לאהוב את עצמו. דבר ראשון, צריך לאהוב את עצמו. אחרי זה, אוהב את בני ביתו, משפחתו, אחר כך. מול היינו באיזה מפגש מאוד מעניין, סיפרתי לחבורה שלנו על מפגש עם עובד סוציאלי ועוד איזה, ועוד שתי נשים שמתעסקים במציאת משפחות לאומנה. משפחות שמוכנות להיות משפחות אומנה. לקבל ילדים שצריכים להוציא אותם מהבית, מכל מיני סיבות. בסדר? עכשיו, כדי לעשות דבר כזה, זה היה סתם מפגש ראשוני כזה של התעניינות, אבל היה מאוד מעניין. אבל כדי לעשות דבר כזה, צריך, איכשהו, אתה צריך להרחיב את הלב שלך, אתה צריך להגיד, אני מוכן לא רק לאהוב את הילדים שלי, אני מוכן לאהוב עוד ילד כמו הילדים שלי. אותו דבר, מכניס ילד הביתה. ולא כי אין לך ילדים, אתה מאמץ. יש ילדים, יש לך משפחות גדולות, ואני רוצה לתת, להרחיב את מעגל האהבה שלי, ולהכיל אותו על עוד ילד. דרך אגב, הם חשפו שם נתון מאוד מעניין, אם כבר אנחנו מדברים. שאלתי אותם, מה הנתונים בעולם? היה לי בראש שבטח מדינת ישראל מובילה בתחום האומנה. אז הם אמרו שהם בדקו הרבה מאוד מדינות, ומתברר שברוב המדינות היחס הוא 70% ילדים נמצאים באומנה, ו-30% במוסדות. ורק בישראל וביפן זה הפוך. 70 או 80% נמצאים במוסדות, ורק 20% באומנה. יש בסך הכל 2,000 משפחות אומנה בארץ. תבינו, זה מעט מאוד. מה אתם אומרים, למה זה ככה? ישראל ויפן. מה המחנה המשותף? תשובה היא כזאת, גם בישראל וגם ביפן, הקימו מוסדות גדולים לקליטתם של המון המון יתומים. בישראל זה היה אחרי השואה, וביפן זה היה אחרי האטום. אז הקימו מלא מלא פנימיות. גם אחרי שנגמרו היתומים, הפנימיות האלה ממשיכות לתחזק את עצמה. אבל באמת כולם מבינים שהרבה יותר בריא לילד לגדול באומנה מאשר לגדול במוסד, נכון? הרבה יותר בריא. הוא הקים את עליית הנוער, כן, אבא שלי עלה לארץ בלי ההורים, היו הרבה מאוד כאלה, אתה לא יכול, יש לך אלפי ילדים כאלה, אתה לא תמצא להם משפחות, היישוב היהודי היה כאן קטן, אז הקימו מוסדות. אבל היום כבר אין כל כך הרבה נערים מצד אחד, מצד שני, אז אפשר לדאוג להם למשפחות, אבל מצד שני המוסדות קיימים, אז יש כאן איזה... אבל כדי לעשות מהלך כזה צריך להרחיב את גבולות האהבה שלך, לרצות לתת עוד. כן. כן. אז זה לא מדויק, מה שאתה אומר. כלומר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה נכון, אבל תחילה, נגיד, ניקח את תפילת 18, התחילת תפילת 18, אנחנו מזכירים את אברהם אבינו, מגן אברהם. ובעצם, אצל אברהם אבינו ואצל כל עובד השם, יש, אנחנו אומרים את זה גם כל יום, אנחנו אומרים את זה כל יום. ואהבת את השם אלוהיך, אם כבר מדברים על אהבה, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. כלומר, אני על אהבת השם יתברך, לא רק מוכן לקבל, אני מוכן גם לתת. ולא רק לתת את הכסף שלי, את הזמן שלי, את ההנאות שלי, אני נותן לך השם יתברך, אני מוכן לתת גם את החיים עצמם. ואתה יודע, אני לא רוצה לפתוח חשבון עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, אבל עם ישראל... נתן לא מעט. אני רוצה להגיד כמו שהוא קיבל, אבל לא מעט. מסרנו את הנפש לאורך אלפי שנים על אמונתו התברך. יש סיפור מאוד יפה, שפעם הבעל שם טוב שלח את החסידים שלו, אמר להם, תלכו לאיזה כפר פלוני, תראו איך עושים חשבון נפש לפני ראש השנה. אז הם הלכו, הגיעו שם לאיזה בית מרזח כזה, היה שם יהודי, הסתכלו, חשבו איזה צדיק נסתר, שום דבר. ואז אומרים, ערב ראש השנה מגיע, היהודי הזה נהנח, יושב, על השולחן, אומר, נו, הקדוש ברוך הוא, סוף שנה, הגיע הזמן לעשות חשבון נפש, הוא מוציא מחברת אחת, ואומר, שם כתוב את כל החטאים שהוא עשה. הוא בוכה, הנה כאן, לא התפללתי וכאן, לא הולכתי תפילין וכאן, קורא את כל הדברים שהוא לא עשה, הוא רשם כל השנה. הוא אומר ככה, זה נהנח, הוא אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני עשיתי לך, אבל בוא נראה מה אתה עשית לי. מוציא מחברת שנייה. כאן הפריץ נתן לו כנס, כאן הפריץ העניש אותו, כאן הבת שלו הייתה חולה, כאן הרגל של הפרה שלו נשברה, כאן... אז אומר, הקדוש ברוך הוא, אגיד לך את האמת, אם אנחנו עושים, אדון דין עם ידוקדק, אם עושים חשבון, אתה יוצא חייב לי. אבל אני אומר, ראש השנה, אני לא רוצה להתקטן איתך, וזה, אני ארים לחיים, אתה תרים לחיים, שיהיה לך שנה טובה, הקדוש ברוך הוא. סיפור כזה יפה, חביב. אז אנחנו מוכנים גם לתת. רוצים גם לתת, אנחנו רוצים כמובן לחיות. אבל רבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מחכה לפסוק זה, ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו. מה, רבי עקיבא היה מוג'הידין חלילה, רוצה להתאבד? לא, אומר, אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לו את הכל. אז הכל בחיים, אנחנו רוצים לתת לו את ה... וזה נכון, ראינו את זה גם מקודם, אם אתה זוכר בשפת אמת, השפת אמת אומר שצריך לתת את הקדוש ברוך הוא, לא רק חכות לדברים הגדולים, שיהיה לי איזה, אני צריך להסתער, מי להשם אליי. אלא גם, גם את הדברים הקטנים. קנית איזה משהו חדש? מה הגוף אומר? תלבש עכשיו. חכה איתו לשבת. ניתן את ההנאה להשם יתברך. לכבודך, הקדוש ברוך הוא, חכה עם זה לשבת. קנית רכב? עכשיו תכף ג' שבט, זה הילולה של בבא סאלי. אז לפני כמה שנים חמי כאן הרכב חדש. אז אמרתי לו, סבא, מהסוכנות, תבוא אלינו. תבוא אלינו, אמר לי, חס וחלילה. מנסיעה ראשונה לבבא סאלי. אמרתי, זה סיעת מצווה, מילה דלק, הלוך חזור. בסדר? ככה צריך. וכן על זה הדרך. ובסוף, בקצה, אם נידרש, הלוואי שלא נידרש, אבל אם נידרש, אנחנו גם מוכנים למסור את החיים. למסור את הנפש. בין אם זה בצבא הגנה לישראל, בין אם זה במשך כל הדורות. אז אנחנו גם... טוב. בואו נראה, ברשותכם, נעבור לדף השני דווקא. את הסטניה הזה בפרק י' ג' עוד נחזור אליו. אבל כאן בפרק למד ב' זה, הוא מגדיר לנו, התניא, מה קשה לנו. למה קשה לנו לאהוב? למה קשה לנו לאהוב? למה יש לנו איזה, אם אנחנו מנתחים ניתוח מדויק ומדוקדק, בלי כחל וסרק בנפש פנימה, יש שם אפילו לפעמים שוכנת שם איזה מין אטימות לזולת. אטימות. דיברתי איתכם כמה פעמים כאן על הפקק הזה שנקרא בגלל סקרנים. כן, אתה רואה מישהו בצד של הדרך שעבר תאונה, יש שם אמבולנס, יש שם יהודי סובל, אולי אחד, אולי כמה, סובל! מה אתה עושה בצד השני של הכביש? מעט כדי להסתכל מה קורה? יש פה איזו אטרקציה? יש פה איזה משהו שיעביר לך את הזמן? משהו שיצדיק את הפקק? מישהו כאן סובל. אם היינו באמת אוהבים... את הזולת בצורה זה, לא היינו יכולים לעבור ככה. היינו עוצרים את הרכב, היינו אומרים תהילים, היינו מצטערים בצערו של ישראל, הוא עכשיו סובל שם, מסכן, אולי בסכנת נפשות. אנחנו, הנפש כהה, עוברים ככה. סיפרתי פה לחלק מהחבורה של לפני כמה חודשים נסעתי לידכם, כביש מקבית, 471, נכון? פתאום אני רואה תאונה, כאילו הגעתי דקה אחרי שאיזה מישהו הוריד אופנוען. הוא ככה שכף שרוע על הכביש, אבל כבר היה לידו כוחות הצלה. היה כבר מגן דוד, עבדו עליו, וכבר איזה שוטר כיוון את התנועה, זה כביש מהיר שנמשיך. עכשיו אתה כאילו בסנטי שאתה יודע שלך, עם דיסק, שומע, מזגן מכוון, ולידך מישהו נאבק על החיים שלו. זה כהרף עין, זה שנייה. אז מה, אבל זה קרה. ממשיכים כרגיל. לא יכולתי, עצרתי בצד הדרך, קיבלתי את הרדיו, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, שוכב שם יהודי, מתייסר וסובל, אני יודע על זה, והמשפחה שלו עוד לא יודעת מזה. מסכן, הם עוד לא יודעים, הם בבית. שני פרקי תהילים, תשלח לו רפואה שלמה, תחזק אותו, תרפא אותו, משיכים הלאה. שלא נהיה קהים. אומר השפת אמת, אומר האדמור הזקן, הסיבה שאנחנו לא מספיק אוהבים, זה בגלל שהגוף שלנו יותר מדי נוכח. אנחנו לא מספיק מפנים מקום לזולת. ככל שהגוף פחות נוכח, יותר מטושטש, ככה האהבה מתגברת. זה פרק למד ב' בספר התניא, פרק ידוע, גם הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מרבה לצטט ולהביא מהפרק הזה. בואו נראה אותו. אומר האדמו"ר הזקן, והנה על ידי קיום הדברים ענה להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו. כלומר, לא לתת מקום להנאות הגוף, החומריות, יתר על המידה. רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן. לכל אחד, נוכל, מציע לנו כאן מפתח זהב, נוכל לאהוב כל אחד, באמת. ילדים, קטנים, מבוגרים, אלה שמסכימים איתנו, אלה שלא מסכימים איתנו. כל מי שהיה אצל צדיקי אמת, מדווח, אצל הרב עובדיה, אצל הרב אליהו, אצל הרב מלובביץ', אצל הרב צבי יהודה, מדווח, נתקלתי באדם שאהב אותי בלי תנאי. לא הסתכל איך אני נראה, לא הסתכל אם יש לי קעקועים או אין לי קעקועים, יש לי כיפה או אין לי כיפה, אם יש לי זקן או אין לי זקן, אם אני ספרדי אשכנזי. לא הסתכל, פשוט בום, ישר לתוך הנשמה, אוהב. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו והנפש והרוח מיודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולן, הרי כולנו משורש אחד. ולכן יקראו כל ישראל אחי ממש מצד שורש נפשם והשם אחד, רק שהגופים מחולקים. נשמה אחת בגופות מחולקים. זה ההגדרה של האדמו"ר הזקן. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. ככל שההנאות החומריות גדלות, ככה הסיכוי לאהבה קטן יותר. עכשיו, מה נגיד לכם? זה אפשר כמעט להוכיח את זה מדעית. זאת אומרת שככל שאדם יש לו יותר, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, כשהייתה אהבתנו עזה, היינו יכולים לישון על עובי הספסל, היינו ישנים ביחד. ועכשיו שאנחנו לא כך אוהבים, אז גם מלא אולם לא מספיק לנו. כשאנשים אין להם יותר מדי רכוש, יש להם מועטה מחזיק את המרובה, וכולם גרים ביחד, באותו חדר, ושכנים, וכולם יוצאים, יש איזו אווירה חמימה. ופתאום הוא התקדם, וכל אחד בונה בית, ויש גדר, ויש כבר זה, וקוד לשער, ואתה כבר, בשביל לבקש כוס חלב מהשכן, צריך לקבוע איתו תור לפני... יש לנו זוג חברים שהיו בשליחות בארצות הברית. אז הם... לקח להם זמן להבין את התרבות האמריקאית, הם הגיעו לגן, ואז אמרו להם שם האימהות, Oh, you're from Israel, so nice. כאילו קוראים לילד שלהם, we'll, כן, נגיד, Billy will be glad to play with your son. כאילו, נורא נורא נשמח אם תקפצו או משהו. אז הם ישראלים, אמרו, וואלה, יופי, אז בטח אחרי צהריים התארגנו וקפצו לשכנים. דפקו בדלת, השכנים היו באלם. מה אתם עושים פה? אתם אמרתם לנו לעבור. קיצור, לקח לנו זמן להבין שלא מתכוונים באמת. ואומרים את זה כי זה נחמד. אבל אם אתה רוצה לבוא לשחק עם הילד, אז צריך לתאם ביומן. צריך להתקשר ולתאם, ועוד שבועיים יש לילד אחרי צהריים פנוי, אפשר אז לבוא לשחק. כן? כל אחד מרים חומות של רכוש, חומות של אטימות. וזה הופך אותנו לאטומים לזולת. עכשיו, לא סתם, זה ברור שיש הרבה יותר אמפתיה בין הולכי רגל מאשר בין נהגי מכוניות. למה? כשאני הולך רגל, אני עם הגוף שלי, אבל אני, אם אני אראה אותך שנפלת, אני מיד אני אבוא לעזור לך, נכון? מיד. אילו, הבוקר בדרך לכאן נצר אותי ערבי. יש לך אולי כסף לתת לצדקה. נתתי לו שקט, נתתי לו שיש שלום בירושלים. כן, ואני בטח שלום, רק שלום. אתה הולך ברגל, אתה אשכה. כשאנחנו בתוך רכב, לא בגלל שאנחנו רעים, אבל משהו מגדיל מאוד את הנוכחות שלנו. אנחנו בבת אחת נעים לא 80 קילו ומטר 80 גובה, אנחנו נעים 4.5 טון. עם זמבורה, ועם חלונות קיים, עם יכולת לסנוור, שטורות, ואז... אני מבטיח לכם שכל אחד מאיתנו היה בוש ונחלם. אם היינו מתרגמים את ההתנהגות הרכבית שלנו להתנהגות של הולכי רגל. מישהו מאיתנו היה מעיז באיזה תור לקופת חולים, שנגיד ההוא לפנינו טיפה מתמהמה, לעשות לו מאחור. נו, זוז כבר. לא היינו עושים את זה, נכון? היינו מחכים, רק שום, אדוני, אולי אתה יכול להתקדם. אז למה זה שונה ברכב? כי מה שהוא מתאר כאן, התהליך הזה, הנוכחות הגופנית, הגשמית, מועצמת פי 100, פי 1,000, בסדר? אתה דבר, כשאדם גם גר, מרים חומות של רכוש, מרים חומות של גוף של חומר, אז פחות יש אהבה. ולעומת זאת להפך, כשנמצאים באיזו סיטואציה שבה אנחנו יותר מחוברים, יותר דבוקים, אין כל כך משמעות לרכוש, מתגלה אהבה. לכן העושים גופם עיקר בנפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. זה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה. וידך פירושה הוא, כי יסוד, שורש, כל התורה, הוא להגביה ולהעלות את הנפש על הגוף מעלה מעלה, עד עיקרה ושורשה דכל אלמין, זה העבודה, והאינדיקציה זה כמה אתה אוהב. אם הצלחנו להגביר את הנפש על הגוף, אנחנו נאהב יותר. ממילא חיים יותר משמעותיים, יותר... וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שנכתוב לקמן, דהיינו ממקור נשמות כל ישראל למאה ואחד באחד דווקא. ולא כשיש פירוד, חס וחלילה בנשמות דקוצ'ה בריחו, בנשמות, דקוצ'ה בריחו לא שריה באתר פגים, וכמו שנאמר ברכנו, אבינו כולנו כאחד באור פניך. וכמו שנאמר מקום אחר בעריכות, כמו שכתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא, מצווה לסנותו, וגם לומר לרבו שישנאהו, היינו בחברו בתורה ומצוות, וכבר קיים בו הוכח, תוכח את עמיתך, האם שאיתך בתורה ומצוות, ואף פיכן לא שווה חטאו. אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר הלל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני אומר, הפרק הזה, עוד שנייה, הפרק הזה שאנחנו לומדים אותו, אנחנו לומדים אותו גם בזמן, מאוד מורכב בעם ישראל. שיש הרבה מאוד צער, הרבה מאוד לבבות שבורים. מכל הכיוונים. הרצח בדומה הוא ודאי מעשה נורא והיום. וצריך למצוא את מי שעשה את זה. ולמיד תולדים. חמור מאוד. פשוט. לא תרצח, כתוב בתורה. זה מצד אחד. ומצד שני, זה ברור שיש נערים, משפחות של נערים, שהם בצער עצום מהעניין הזה. אולי חלק עשו את זה, אנחנו לא יודעים. אולי חלק לא עשו את זה. ודאי שהם עכשיו בצער. ואז מה שקורה שחלק אחד אומר, אמרנו לכם. כן, אתם, זה, וצריך זה, הסבים שותי, זה. ואחד כשאני אומר, אתם תומכים בעינויים של נערים, וכל אחד כאילו מאשים את השני, וככה נוצר פירוד. אני חושב, בזמן הזה, מעבר, זה שצריך לברר מה האמת צריך לברר, אבל כחברה, אנחנו צריכים להיות עם רחמים אחד על השני. יש כאן אנשים שמתייסרים וסובלים, צריך לרחם. לכן זה הכוונה להיות אמפתי, להיות... זה לא הזמן עכשיו לעמוד על השפה של הבור ולהגיד, תאית ואני צודק. זה לא הזמן, זה יהיה זמן אחר כך. לברר את כל הסוגיות החינוכיות, הנוקבות. עכשיו זה זמן להגיד, אנחנו יודעים שעוברות על המשפחות, עוברות עליהן תקופות לא קלות. זה לא במקום הבירור, זה לא במקום הבירור. את הבירור צריך לעשות, ומי שעשה את זה צריך לתפוס אותו. והמדינה צריכה לתפוס אותו וכו' וכו'. אבל... לעמוד על, כרגע על שפת הבור ולהגיד, יש פה זה, ואתם משותפים. זה נראה לי משהו באחווה פגום. משהו לא נכון באחווה. סגור סוגריים. אז אהרון אוהב את הבריות ומקרבן התורה, אהב את הרחוקים מתורת השם ועבודתו, לכן נקראים בשם בריות באלמה. צריך למושכן בחבלי עבודות אהבה וכולי, ואולי יוכל לקרבן לתורה. ועבודת השם, והן לא יפסיד זכר מצוות אהבת רעים, וגם קורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעוונותיהם. רק עם זה, רק אז מצווה לסנותם, מצווה לאהבם גם כן. ושתיהן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם. אבל כדי לראות טוב גנוז צריך לרכוש מבט פנימי. שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכה מכהן נפשם האלוקית, וגם לעורר רחמים בליבו עליו, כי הוא בבחינת גלות, ושתיהן הם, הנה, גם לעורר רחמים בליבו עליי, כי היא בבחינת גלות. אתה רואה מישהו שהוא טועה בעיניך, הוא רשע. מה צריך לעשות? אז יש לסנוע את הרע שבו, בסדר גמור. יש לאהוב את הטוב שבו, ויש לרחם עליו. הוא בגלות. רחמים, לא רחמים על מסכן, רחמים שמישהו שהוא חלק ממני בעצם, הוא נמצא שם. רחמים. כי הוא בחינת גלות, ושתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע, ואהבה מצד בחינת טוב הגנוז שבהם, שנמצאת אלוקות, וגם לעורר רחמים בליבו עליו, כי בבחינת גלות בתוך הרע, מסית רעך גובר עליה ברישה, והרחמנות מבטל את השנאה, ומעוררת את האהבה כנודע, ממה שנאמר ליעקב אשר פדה את אברהם. הרחמנות מבטל את השנאה, לרחם. גם אם אתה רואה מישהו שאתה אומר, וואי, איך הוא הגיע לשם, שוברים שתיקה, במקום לסנוע אותו, תרחם עליו, תתפלל עליו, תבקש עליו. זה מעמד נפש אחר, אמפתי, קרוב, אכפתי, הוא אח שלי. רגע שאני שם סינה, הוא אכפת לי, יאללה, הוא ערב רב, הוא זה, מי הוא בכלל, משתף פעולה עם הסטן, כל מיני דברים, כל מיני ביטויים כאלה. זה מבוא לאהבה, ותדעו לכם, זה לא קל. שפת האהבה היא קשה לרכישה, שפת השנאה היא קלה מאוד. אהבה זה נתינה. אהבה זה נתינה, ואהבה מביאה אותנו לחיים של משמעות. כן, מה רצית לשאול? סליחה. כן, זה הכוונה. הוא קורא לזה בשם כולל. חזקו ואמצו, חי ורעי. אני אוהב אתכם.